עכשיו, אנחנו ברוך השם מתחילים עוד סידור. סידור הרשש, כידוע לכל באי שער. בדיוק. שהלימוד של סידור הרשש, זה באמת ההבדל שבין הלימוד של הכוונות לבין הלימוד של הכתבים של הרב, כמה שהאדם ילמד בעיון את דברי הרב, הוא לא יצליח להבין את העומק הטמון בסידור עד שהוא לא ילמד את הסוגיות הנזכרות. ואיך אומרים, אין חכם כי בעל ניסיון, והרב כרם שלמה, מי לנו בעל ניסיון כמותו, שהיה מגדולי המכוונים בדור שעבר, לפני שתי דורות. והוא כותב שאחרי שאדם ילמד טוב טוב דברי הרב, שמונה שערים, ובאמת אי אפשר להפתיע אותו כמו שאומרים, יבוא ילמד סידור, יראה שלא יבין כלום. עד כדי כך. ובאמת, מה שהוא אמר, זה באמת הדבר דבור על אופניו. אבל יש דבר מעניין שרציתי להקריא לכם, שזו שאלה שתפיס אותה רבנו יוסף חיים, רב השלום. הרב בן איש חי, בשאלות תשובות רב פעלים חלק ג' בסוד ישרים. בסוף סימן י' ג'. אז הוא כותב שהוא היה צעיר, בן 25. הוא שלח לרבי אליהו מני שיבאר לו ביורים על הסידור. שישלח לו ביורים על הסידור. וזה קטע ממש שווה כמו 100 ספרי מוסר. שהוא שלח לו, פעם לא היו מפרשים, או היו לומדים כוונות. אף אחד לא ידע את הסידור של הרשש. רק ידעו מעט בתוך ישיבת בית אל. מחוץ מזה היה חוק שמה שאסור להוציא ספרים מהישיבה. אסור להוציא. כתב יד או משהו. אסור להוציא בשום פנים. אז הוא שלח לרבי אליהו מני שישלח לו... איכשהו הצליח להוציא עותק, אבל בן איש חי שלא מבין שום דבר שם. אי אפשר להבין כלום בסידור של הרשש. אז הוא שלח לו שהעתק, אמר לו, תשלח לי גם את הביאור של הכוונות. תעשה לי פירוש, ביליהו מני. ספר מעיל אליהו, חלק נכבד ממנו זה ביאור הכוונות על, על הסידור, אבל רוב הכתבים של מעיל אליהו לא נמצאו. הוא רצה לעשות את כל הסידור, אבל נמצא שם ממש מעט מזהיר, קצת על קריאת שמה. ממש 2-3 גרגירים על תפילת עמידה, נגמר. אז אין יותר, יש קצת הקורבנות, סבירות, אבל לא מה, החלק הנכבד שהיה. אז רבי אליהו מני שלח לו תשובה. אז הוא אומר לו, אמר לו בזו הלשון, רבי אליהו מני כותב לרבי יוסף חיים, לפני שהוא שלח לו את ההקדמות, הוא אמר לו, ולמי כל חמדת ישראל? היא לזאת עם חול רומה עלתו וכבוד תורתו, שאין בידי מזה כלום. כאילו, אתה מבקש ממני שאני אכתוב לך ביור על הכוונות? אני לא יודע כלום. כשהוא לא ידע, בסוף הוא כתב לו. אבל הוא אמר לו, אתה דומה למי ששואל לסריס כמה בנים יש לך, שאי אפשר להיות לו בנים. כאילו אתה, איך אומרים, אתה עובר פה עכשיו, אתה עברת על הונאה דברים, שאמרת לי, תבאר לי את הסידור. כאילו, באת להעליב אותי? מי יכול לבאר את הסידור בכלל? הוא מוכרח שלא להשיב לו כלום. כאילו, מה אני אשיב לך? עכשיו אומר רבי, לא מה אני חידוש יותר גדול. ועוד למשמע אוזן שמענו, ואחר כך נבאר מה נפקא מינה. שסדר הכוונות שסידר רבנו הרשש, זכותו תגן עלינו אמן, בין בכללות בין בפרטות, לא ניתנו להיכתב, אלא בעל פה. זאת אומרת, הציון המקורות, איפה לקח רבנו הרשש כל כוונה, מאיפה הוא לקח אותו, אסור היה לכתוב. ככה הרב אומר, שקיבלנו רבותיו, רבי אליהו מני, הוא למד אצל הרב ידיד רפאל אבולעפיה, הוא למד אצל הרב הירא. הרב הירא, ראש ישיבת בית אל, הוא למד אצל הרב דברי שלום. נכד של רבנו הרשש. והרב דברי שלום למד אצל רבי דוד מנשר, הרדם. והרדם הוא למד אצל רבנו הרשש כמובן. הוא היה תמיד חבר, אבל הוא למד אצל רבנו הרשש, והוא היה שומע שיעורים רבנו הרשש. אז הוא אמר שקיבלו בקבלה שאסור לכתוב את המקורות של רבנו הרשש, לדלה משם את הכוונות. וכמו שמצינו ברבני הרם צובה, כל הקדושים האלה, הרב עלי נהר והרב שפת אמת, ועוד הרבה, כשמתעורר ליבם לכוון, שהם ראו את הקונטרסים ששלח להם רבנו הרשש, הם לא ידעו שום דבר, הם לא הבינו כלום. שלחו להם קונטרסים של כוונות. הוכרחו לסום לדרך פעמם, ולבוא לעיר הקודש ירושלים, אף אחד לא ישלח להם ביורים על הכוונות. אז מה הם עצרו? הם עשו גלות, הם לא יכולים. אז הם גלו למקום תורה, אז הם עלו לירושלים. וישבו שם בישיבה שיש בה ממש, כמובן, שיבת בית אל, ולמדו הסדר, ואף על פי כן בעוונות הרבים לא שלחו ידם בצלחת, לשון הצלחה כאילו. הרב אומר, תאר לך מה זה, כל הגלות שהם קיבלו על עצמה, עזבו את הכל, את המשפחה, את הפרנסה, את הכל, הלכו ללמוד כוונות, כלום, חזרו כלא היו. למה? הם לא זכו, כי הסידור זה עלמא דאיתקסיא. כאשר ידוע, ובאבנות התבטלו זה זמן זמניהם. לא יכלו לכוון. עד שחזרו שכחו, למה לא הרשו להם לכתוב את הכוונות. אסור לכתוב ביורים על הכוונות. זאת ועוד לפי קוצר דעתי, מחול רומה על התוקבות תורתו, אין לך עסק בכוונות הנסתרות. זה לשון, הוא כתב על הבן איש חי, אבל אין לך עסק בכוונות הנסתרות. ולא נעלה ממנו, כאילו הוא אומר על הבן איש חי, וזה הבן איש חי בעצמו התפיס. גודל הענבה של הרב. מה שאמרו הראשונים, והזכיר דבריהם הרב פרי הארץ, שמה שאמרו שצריך האדם להיות שמח בחלקו, הוא אפילו על התורה ועל העבודה. מה, מספיק שאתה יודע דברי הרב, עץ חיים, פחות או יותר, מה אתה צריך, מה יש לך עם הכוונות? ואז הוא מביא בספר התניא לרבנו זלמן, שמי שרוצה להיכנס לפנים ממדרגתו מרוב החשק, ואינו מתרווה צמאונו במה שיודע, הרי זה דומה ליושב בתוך הנהר ורוצה מים לשתות. כאילו שזה חוצפה כלפי מעלה. שבוודאי זה ללעג לו ולא לכבוד. ועל זה נתעונן הנביא ואמר, אוי כל צמא לכו למים. ולכן אם תרצה לשמוע על העצה, לא עת להעמיק בדברים העומדים ברומו של עולם. זה דברים בר מינן, זה מפחידים הדברים האלה. אז אחרי הדברים האלה, העצר צריך לקום וללכת. לא ככה. אבל משמיים רואים שבסופו של דבר זה דומה למה שהגמרא אומרת בגיטין דף סמך, שראו שהתורה עומדת להשתקח. ורבנו הקדוש ישב עם חכמי הסנהדרין שהיו בדורו, ותקנו ברוח הקודש, גזרו שיהיה חייבים לכתוב את המשניות, ואחר כך כמובן הקדוש ברוך הוא גלגל שיכתבו את התלמוד. וכמו כן בחוכמת הקבלה, כיוון שבדורות האחרונים באי חיבורי תיקון מגלותה, אז המעציל כנראה שלא רצה שישתקחו תורת הכוונות. אם לא היה למשל את פתח עיניים והמעיל אליהו וכל אלה, יכול להיות שגם אלה האחדים והשרידים שקיבלו מרבותיהם ורבותיהם קיבלו מרבותיהם עד חכמי בית אל, לא היו יכולים להעביר את כל סדרי הכוונות. בגלל שהם לא היו מצליחים לסבול את זה, כיוון שזה עלמא דאיתקסיא ורבנו הרשש, כנראה שהיה אצלם שם החוק, שמי שבא לשם הוא מקבל על עצמו, שהוא לא מעתיק שום דבר ולא כותב שום מקורות, הוא יכול להעתיק רק את הסידור בתוך הישיבה, הביא סופר או שהוא יעתיק, אז מנהל הלימוד הזה הוא הופך להיות יותר קשה. זה כמו בגמרא, שאפילו שהגמרא ניתנה להיכתב, אם אדם לא יחזור טוב על הסוגיה הרבה פעמים ולא יתפוס ראש, הוא לא יבין שום דבר בגמרא. אז מה אם כתוב? אז מה אם יש פירוש רש"י? מה, כל מי שיפתח גמרא יבין? מה, זה עמוק מאוד. כל שכן הסידור. עכשיו, זה מה שרצינו לבאר ביחס להתחלה. לכן, כמה שהמגיד שיעור יהיה הכי טוב בעולם, זה לא מבטיח לאף אדם שהוא יצליח בלימוד הסידור. שהרב כותב, הנה, הם באו אנשים גדולי עולם מדובר שם. זה אנשים גדולי דור היו. באו ללמוד ולא הצליחו, לא הלך להם. לא היה להם סייעתא דשמיא או דברים אחרים, שזה דבר שלא כל אחד יכול לספוג. לכן, מה שרצינו לבאר, שזה קודם כל, מי שבאמת רוצה ללמוד את סדר הכוונות, אז אסור לו להתייאש. כן, זוכר שאני לומדים גם כן, בירושלים. אנשים היו באים 15 שנה עם ותק, היו לומדים. באים הרבה פעמים בשבוע לומדים, לא פעם בשבוע. והיה הרבה סוגיות שלמות, שלא הצליחו להבין שום דבר. תאר לך מה זה, 15 שנה הם לומדים. והיה שימים שהם לא מצליחים להבין. אז זה מראה שזה דבר, מקצוע מאוד קדוש, ולא כל אחד זוכה להבין. אבל מה שכן, אסור להתייאש. כמו שאומר התנא, שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. מה שאדם מרוויח, מרוויח. היה על מה להילול אדם. אם אדם יצליח להבין אפילו שורה אחת ברשש, יכול לקנות את עולמו. כי זה דברים מאוד עמוקים, כמו שתכף נראה בעזרת השם. יש מחכמי המקובלים בירושלים שיש להם קבלה בידם שהבן איש חי, הוא רק למד את סידור הכוונות. כמו הרב בית לחם יהודה, שהיה לו סידור כוונות העתק תו ידי קודשו, והוא לא היה מחוש. זה מקור נדיר ביותר מהמכתב הזה. מוכיח את העניין הזה של הסידור הרשש, עד כמה זה רחוק, הוא לא אמר לו על הכתבים או על קבלה, הוא לא אמר לו על תלמד קבלה. אבל על הסדר של הכוונות רואים שהרב מעין אליהו, קודם כל הוא היה חייב להוכיח אותו, להעמיד אותו על מקומו. אז זה דבר מאוד חשוב לדעת. דבר שני, את הסידור אנחנו החלטנו שאנחנו נתחיל בקריאת שמה, מסיבה פשוטה של בקריאת שמה, שמתחילים ללמוד קריאת שמה, אז המערכת שרבנו הרשש עשה לנו בקריאת שמה, היא כוללת את כל ההקדמות בעצם שיש בשאר מקומות הסידור. זאת אומרת שבן אדם יעבור את מערכת של קריאת שמה, כל הכללים שהוא צריך לשאר מקומות יהיה ביד שלו. וזה נכס אדיר ברב. ככה ש... וסתם כך, היא מערכת מאוד מסועפת ועמוקה, אבל, אני יודעתי, היא יותר קלה מהמערכות של התחלת הסידור. ששם יש מערכות שהן כפולות ומשולשות שלא קשורות בכלל אחד לשני. אז בעזרת השם נתחיל עם ההקדמה. ותוך כדי ההקדמה הזאת אנחנו נלמד משיעור לשיעור, אנחנו נלמד הרבה כללים חשובים בסידור של הרשש. תוך כדי השימוש אנחנו נראה את זה בעזרת השם. אז כבר עכשיו בהקדמה...
תוך גם על הלימוד בעצמו, נכון, של הקבלה?
שמה?
שמה הסידור?
הרב חיים ויטל אומר שאדם לומד דרושי הרב, את התיאוריה, כמו שאומרים, מעשה המרכבה, אז זה נקרא תורה לשמה. אבל תורה לשמה גמורה, עד שהוא לא מכוון את הכוונות, אז לא נקרא תורה לשמה. זאת אומרת, ביחס לאדם שמכוון את הכוונות, עדיין אדם שלומד, זה לא נקרא תורה לשמה. כי הוא לא למד על מנת לעשות. ללמוד על מנת לעשות, אדם שלומד על מנת לעשות, מספיקים בידוע, תנא באבות אומר, ללמוד, ולמד, לשמור ולעשות. אז לעשות, הלכה למעשה, זה התכלית בעצם. להביא את הדברי הרב בעץ חיים להלכה למעשה. טוב, לא כל אחד זוכה, אבל כבר ללמוד זה התחלה טובה. ללמוד כוונו זה התחלה מאוד טובה. בפרט שזה תורה לשמה. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא לומד את המערכת הזאת, זה תורה לשמה שאין כדוגמתה.
אני יכול לנסות ליישם מה שאנחנו אומרים?
כן.
מיד אחרי שהוא ראשון כבר? קצת שלמדנו אפשר ל...
בשיעור הראשון, אני לא מאמין שנספיק הלכה למעשה, אבל בתורה שבעל פה כן. זאת אומרת, אנחנו כן נראה הוראות שהן מתפתות בתורה שבעל פה. אבל בשבועות הקודש לא יודע אם נספיק, אבל זה גם סוג של כוונה.
נספיק ללמוד משהו הלכה למעשה. אפשר מיד להוריד אותו למעשה.
נכון, מי שמרגיש שהוא באמת רוצה וראוי ויכול לכוון את הכוונות האלה, דבר מאוד עצום. כמו שאמרנו, שכר מצווה מצווה, כמה שאדם יכול. תמיד הוא יכול, איך אומרים, לעצור ועצור.
הכוונות האלה מחייבים תפילה, למרות שהוא לא צריך תפילת עזרה?
הרב דברי שלום, בסידור הרשש הארוך, שעוד נדבר עליו, כותב שם שהירא שאל אותו, והרב דברי שלום ענה לו שהוא מחלק בין אם הוא ראה כירי בר מינן, או שהוא קיים מצוות עונה. אם הוא היה מקיים מצוות עונה, אז הוא לא היה מקפיד על תבילה דווקא לפני התפילה, ובצד השני, אז הוא כן היה מקפיד על תבילה. בסדר?
זה גם כל כוונה, זאת אומרת.
אבל באמת, חסידים מאנשי מעשה לא כל כך סומכים על ההנהגה הזאת, אם שזה היה בדברי שלום, ככה כתוב שם שהירא מעיד משמו שהוא שמע ממנו, אבל זה טוב, זה טוב להחמיר בזה, כן. כי יש פה לפעמים כוונות וייחודים, בפרט מי שמייחד פה בתוך הסידור, בפרט זה דבר שבאמת צריך להקפיד על תבילה. בסדר? שוב את הרמז באגרות שמחלק בין כוונות של תפילה ליהודים.
דווקא תפילת עזרה?
כן. שאומר שהרמז כותב באגרות, והרב שמי שמעלה מביא את זה, בליקוטים שלו, שבעניין כוונות של תפילה לא חייב לטבול, בעניין יהודים הוא חייב לטבול. ככה חילק הרמז. אבל טוב, זה כוונות של לפני הרשש, אבל הרשש שעושה כוונות כמעט הכל יהודים. הרבה פה זה יהודים של שמות קדושים. לכן גם הרמז יודע שבסידור כזה צריך לעשות תבילה. אם אדם צריך כמובן, סתם כך אם הוא לא צריך, הוא לא חייב. אין בזה חיוב. גם על פי חסידות יש דירות בזה. החסידים, תורת החסידות כן, הם נוהגים. אבל חסידים בבית אל לא היו מקפידים על זה לטבול כל יום. אולי שם היה יותר קשה. היה מים קפואים, כל מיני סיבות אחרות. אצלנו יותר קל לקיים את זה. וסתם ככה, בשביל לדעת את הזה, אז זה לא דבר שהוא חיוב.
טיב הכוונות עוזר להבין את הכוונות של קריאת שמה, או לא צריך לגוע בו?
טיב הכוונות אפשר ללמוד, אבל הוא לא עוזר הרבה בסידור הכוונות. הוא יותר נועד לבאר את הדרושים של קריאת שמה, של שאר הכוונות. אבל מי שרוצה לראות שם את הפרטים שהוא מתייחס אליהם לסידור, זה יכול באמת לשמש בתור עוד מפרש. בסדר גמור.
אם אדם עדיין כועס, לא עבר כמעט יום שהוא לא
כועס. אדם שהוא מרגיש שהוא לא תיקן את המידות שלו, הוא צריך לקבל על עצמו להיות בן אדם, כמו שאומרים. זה שלא הולך לו, זה לא אומר שהוא צריך להרים ידיים. כי כמובן הרב לא התכוון שבן אדם צריך להיות מלאך השם וזהו, הנה עכשיו, אחרי שאתה יעידו עליך שאתה מלאך השם, אז תבוא אליי. הפסק ממש באות שם בהתחלה של העץ חיים ואמר שאדם צריך לקבל עצמו ככה וככה וככה וכל ההנהגות החמורות שהרב החמיר שם, אדם צריך לקבל על עצמו ובד בבד. בד בבד לבוא.
יש אחד מהספרים של הרב שעוזר להבין את זה?
את הקריאת שמע למשל?
כן.
כללים בסידור אין ספר היום מסוים שעוסק רק בכללים של סידור. אבל יש ספרים שמבארים קצת כוונות. למשל, דרושים של הקדמות, למשל, על ברכות השחר. אז יש ספרים שעוסקים קצת במטבע הברכה. למשל, לאו דווקא בברכות השחר. זהו. אנחנו בספרים שלנו, בעיקרון מה שזכינו לעשות, זה בעניין של כוונות של קריאת שמע ועמידה. כמובן שאת כל הכללים שנחוצים, אז אנחנו כן משתדלנו להכניס אותם לתוך הספר. ומי שרואה איתנו את הטבלאות וכל הציורים שצריך פה כדי להבין אותם, ואחר כך הוא רוצה להיעזר בספר, יכול להיות שזה יהיה לו עזר, יכול להיות שזה יהיה עמוק מדי ספר בשבילו. כי אנחנו לא נלמד עם שער כוונות ועץ חיים. מקווה שזה שיעור שבועי, אז אנחנו נלמד סידור נטו. אבל אנחנו נסכם את הסוגיות בעזרת השם, כמובן. מה שצריך לדעת משער הכוונות ומעץ חיים, מה שלא יודעים. אז כמובן, יש מקורות שעד היום אנחנו לא יודעים למה רבנו הרשש בחר דווקא בזה ולא בזה. זה ההבדל בינינו לבין רבנו הרשש. כמו שהבאנו עכשיו מהמעיל אליהו, שיש כוונות שלא ניתנו לכתב, ולא להאמר כנראה אפילו. שאפילו רבנים כמו הפתח עיניים לא נלאו למצוא הפתח. לא מבין? אז תראו, אנחנו...
אני חושב שקריאת שמע זה טוב לפרובה הם ללמוד מזה.
כן, כן. אם באמת אדם יכול למצוא שם עזר, זה באמת יעזור לו. אבל אם זה יהיה עמוק מדי בשבילו, אז הוא צריך קודם כל לשמוע את הפרטים פה בשיעור. עכשיו תראו, סידור הנתפס, מה שאנחנו לומדים איתו, זה הסידור הכי מקובל בכל תפוצות העולם שלומדים סידור הרשש. איפה שלומדים, אז לומדים סידור הנתפס. מדוע? יש שתי סוגים של סידור. יש סידור הזה, קוראים לסידור הנתפס, מפני שהסידור הזה זה סידור הכוונות היחיד שעלה על מכבש הדפוס. עד כמובן הדורות האחרונים, שגם כן עוד רבנים מקובלים הוציאו סידורים. אבל פעם, כמו שאמרנו, אסור היה אפילו להוציא מבית המדרש סידורים. אבל ברגע שרבי שאול עזב את ישיבת בית אל, בגלל מעשים כנראה שהוא לא הסתדר איתם כל כך, לא יודע, לא נשתמש בלשון יותר חמורים, אז הוא הלך ופתח את ישיבת רחובות הנער. והיה לו קצת כתבי יד, הוא השיג כתבי יד, היה לו כתבי יד, אולי גם חלק מהעתקות ששלחו לארם צובה, שהם עוד היו שם. ואז באו הרב אליעזר ידיד הלוי, ביום טוב ידיד הלוי, שזה היו אבא ובן, והדפיסו בירושלים את הסידור הזה. הדפיסו את הסידור, וזה הסידור הזה נשאר לדורות, עד היום הוא נשאר. חוץ מזה, היה את הסידורים שבישיבת בית אל, והסידורים בבית אל, הם היו מהמהדורות האחרונות של עשר רבנו הרשש. הסדר הזה שאנחנו נלמד, אנחנו נראה סדר כוונות שהוא מקוצר. זה סדר כוונות מקוצר, ולכן כמעט כל מי שמחזיק כוונות, אז הוא מחזיק את הסידור הזה מפני שזה יותר מעשי. זאת אומרת שבן אדם יכול פחות או יותר לתפוס ראש בסידור הכוונות הזה, שקוראים הסידור הנתפס, מפני שהוא מנוסח על סדר מהדורה הראשונה של רבנו הרשש. המהדורה של רבנו הרשש הראשונה היא הייתה יותר קצרה. כבר שאנחנו נלמד גם כנראה שנגיע להלכה למעשה בשמות הקדושים, אז נראה את ההבדלים. שהסידור הארוך של רבנו הרשש, המהדורה האחרונה, הוא הרבה יותר מסועף, הרבה יותר פרטים והרבה יותר ארוך, ולכן לא קבעו עליו לימוד, אבל בישיבת בית אל, רק היו מכוונים מהסידור הארוך. הסידור הזה, הרב פתח עיניים למשל, שאין מילה שהרב כמעט לא מתייחס אליה, כמובן לא לפי פירוש ראות. פתח עיניים זה יותר כמו תוספות. תוספות, הם באים אליך אחרי שאתה יודע טוב את הסוגיה, ושואלים עליה שאלות. הם לא מבארים לך. הייתי נדירות, הם מבארים לך איזה פשט בגמרא. אז ככה פתח עיניים. אמנם הוא התייחס כמעט לכל מילה ולשון בסידור, אבל זה רק כדי לעשות קושייה. או לנסות למצוא מקור מדויק לכוונה. אבל כמעט אף פעם הרב פתח עיניים לא מבאר לך את הכוונה. יכול להיות מהטעם שקראנו עכשיו מהרב מעיל אליהו, הרב פחד. אולי הוא לא רצה לבאר, לעשות ביאור לכוונות. זה עדיין היה על מדית כסייה. אז גם הרב פתח עיניים, שאין לשון ומילה שהוא לא מתייחס, או שינוי גרסאות לפעמים הרב מביא, טעות סופר, אף פעם הוא לא מזכיר את הסידור הזה. סידור הנתפס הזה, אף פעם לא מזכיר אותו, לכן הרבה תראה פתח עיניים, אם אתה רוצה לעבוד עם סידור יחד עם פתח עיניים, אתה תראה שהרבה לשונות שם שונים מהלשונות שיש בסידור הנתפס. בוא נגיד בהקדמות עוד אפשר להשוות את הלשונות, אבל בהלכה למעשה יש מאות ואלפים מקומות שבפתח עיניים אתה רואה שהמקומות הם לא זהים לסידור הנתפס. וזאת מפני שאמרנו שבעצם בישיבת בית אל לא היו בכלל מתייחסים לכתבים האלה, כי רבנו הרש"ב בכלל התכוון לגנוז אותם. הוא התכוון לגנוז את כל הכתבים האלה ולעשות משנה אחרונה עיקר, וזה מה שהיה להם בישיבת בית אל, רק את המהדורות האחרונות. עכשיו, אלה באו מחכמי הרם צובה, באו לישיבה של רבי שאול, הוא גם היה מחכמי הרם צובה, כנראה הכירו אותו, הם היו יותר מבוגרים ממנו, האבא על כל פנים, והדפיסו את הסידור, ומהסידורים האלה הם היו מכוונים שם. ומזה התפשט אחר כך לכמה ישיבות שקמו שמקובלים בירושלים. אז מה, איך, אבל איך הגיע הסידור הזה שהוא התפרסם בצורה כזאת? בגלל שרבי דוד מג'אר, הוא היה מכוון מסידור מהדורה כמה שרבנו הרשש. הסידור הזה הוא מיוחס לרבי דוד מג'אר, שהיה מגדולי תלמידיו של רבנו הרשש, כמפורש באליה בשאלות ותשובות השכיל עבדי, הרב עובדיה ידעיה, כותב שהסידור הזה, הנתפס מה שקוראים אותו, זה סדר, סידור שהוא היה בידי הרדם. ולכן יש כמה מקומות שנעמוד עליהם נראה שיש שינוי הפרש בין הרשש לרדם. והרב מאיר אליהו שהזכרנו אותו, שעושה כמה פעמים השוואות לשונות עם הסידור של הרדם, בתקופתו לא נתפס, הרב מאיר אליהו עוד לא היה סידור נתפס, אבל היה את הסידור הזה. הוא לא קורא לו אפילו מהדורה כמה. לא היה אצלהם את המושג הזה של הסידורים של המהדורה הראשונה של רבנו הרשש, אלא כל נוסחה שתראה מילה במילה עם הסידור הזה, רבנו עמיאל אליהו אומר, אבל בסידור הרדם כתוב ככה, בסידור רבנו הרשש עשה ככה, ואז הוא מנסה לנמק למה הרדם עשה ככה. אז הרדם הוא תלמיד של רבנו הרשש, ובכל זאת זכה שכולם עושים את הסדר הזה, אפילו שאנחנו נראה לפעמים שחור על גבי לבן, שרבנו הרשש לא מסכים עם מה שכתוב בסידור הזה. אבל כיוון שהלימוד בסידור הזה הוא הרבה יותר קל ונייד, לכן קובעים את הלימוד על הסידור הזה. ועד רבה, יש הרבה מעלות בסידור הזה. צריך לדעת עוד דבר חשוב בסידור הזה, שהוא מלא טעויות. סידור הזה, שהוא מלא טעויות. אבל זה דבר מאוד חשוב ללמוד עם סידור עם טעויות, שמתוך הטעויות אתה למד יותר טוב את הדברים הנכונים. וכל שכן המחלוקות שיש בין רבנו הרשש לרדם, אז זה מה שעושה את היופי גם כן בלימוד הזה. את המושג של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה דבר נפלא ביותר. ועוד, כיוצא בזה, ננסה בזאת שנימוד ביחד עם ההתקדמות בחומר. עכשיו ככה, הסידור הזה, כמו שראיתם, הוא נחק לשלושה כרכים. יש כרך א', כרך ב' זה שבת, וכרך ג' זה מועדי ישראל, בסידור הנתפס. כרך א', הוא נחלף לשתי חלקים. זה כרך א', אמנם, אבל הכרך הזה יש בו שתי חלקים. תראו, אם אתם תגיעו למשל בחלק הראשון, עד עמוד דף פי וו, כן, אנחנו לומדים קצת להכיר את הסידור, כן, לדעת איך לדפדף איתו. עד דף פי וו עמוד ב' נגמר חלק הראשון. אתם רואים? פי וו עמוד, עמוד ראשון שני, נגמר חלק ראשון, לוח טעויות, ואז כתוב סידור התפילה להרשש חלק שני. בסדר? טוב, אנחנו יודעים כבר שזה לא בדיוק סידור תפילה להרשש. אפילו זה סידור תפילה להרדם. כמובן שהרדם, את כל המערכת הזאת העמוקה שנלמד, הכל צמא, כל המושגים שעוד לא למדנו, מאיפה הוא לקח את זה? הוא ראה מה הרשש עשה, ועליו הוא הוסיף לימודים מכוח העיון הזך שלו. אז רואים שהסידור הזה הוא כלול משני חלקים. לכן, בשיעורים שאנחנו נדפדף כדי לראות, להבין יותר את הסוגיה, אז אנחנו בעזרת השם נאמר חלק א' חלק ב', צריך לדעת שאנחנו מדברים רק על הסידור הזה. שהוא נחלק לשתי חלקים, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו נאמר חלק א' דף נון למשל, אז זה בחלק הראשון הזה דף נון, כי יש גם בחלק ב' דף נון. בסדר? אז לא לטעות.
שאלה שנייה.
בדיוק. ונשחי, אה? נעשה
מה חולה שיש שום דבר, שום סידור?
מי, רבי חיים ויטל? יש סידור של תלמיד של רבי חיים ויטל, רבי חיים הכהן. וכמובן שזה בכלל לא דומה למערכת האדירה של רבנו הרשש. בכלל לא דומה. כי הם עשו יותר תורה שבעל פה, הוראות קצרות, עם שמות של רמזי כוונות, שקשורים בשער הכוונות. זאת אומרת, הם הבינו שמה שכתוב בשער הכוונות, זה מה שצריך לכוון בסידור תפילה. אבל רבנו הרשש ידע ברוח קודשו, או ברוח הבינתו, שכל דרושי הרב זה בעצם להביא אותך אל הכוונות. לכן הוא שילב איתך מערכות שבכלל כתובות בעץ חיים, בדרושי ירידת חסדים וגבורות, ועניינים של נר נחיל כתוב רק בעץ חיים. אז כל הדברים האלה זה התורה המיוחדת של רבנו הרשש. הלכנו בחלק ב', דף לב עמוד שני. אתם יודעים איפה זה חלק ב' עכשיו. לב עמוד ב', דף למד ב' עמוד שני. אשרי מי שבא לכאן, תלמודו בידו. אין כמו שבן אדם שלו ספר משלו, אז הוא יכול לכתוב, יכול לעשות הגאות. ואז הבן שלו יראה שהוא גם למד קבלה, אז הבן גם ילמד קבלה. אתה לא מבין? באופן כללי, כן, כמובן. בטח. רבנו הרשש אומר ככה, בהקדמה של קריאת שמה, היא הקדמה שכלולה מהרבה הקדמות. אז בהתחלה הרב אומר, שאדם מגיע למה שכתוב כאן, הבוחר ברמו ישראל באהבה. ברוך אתה השם, הבוחר ברמו ישראל באהבה. אומר הרב, ואומר הקריאת שמה, שהיא מצוות עשה בדיבור. קריאת שמה היא מצוות עשה כמובן, בלי ספק. כל שכן כאן שאנחנו בעצם בתפילת שחרית. קריאת שמה של שחרית, מצוות עשה, מצוות עשה שהזמן גרמה, מצוות עשה שהזמן גרמה, הרבה נורא שלא הזכיר פה את הפרט הזה, אני צריך לדבר על זה במועד אחר, כי יש נפקא מינה. מה התיקון שעושה מצוות עשה שהזמן גרמה, כלומר מצוות שיש לה זמן קבוע, ומצוות עשה שלא הזמן גרמה, שיש הבדלים ביניהם. אבל כל פנים פה על הפשט, צריך לכוון שקריאת שמה, מצוות עשה בדיבור, שהוא חמור ומעולה יותר. קודם כל הרב מדגיש שמצוות קריאת שמה זה מצווה שבדיבור. זה לא סתם שהרשש כתב שזה מצווה שבדיבור. כי בשער מם פרק ב' הרב אומר שיש מצוות שהן נעשות על ידי דיבור, תלויות בדיבור, ויש מצוות שתלויות במעשה. מצווה שתלויה במעשה זה מצווה שאי אפשר לעשות אותה אלא על ידי מעשה. נגיד שהברכה לא מעכבת אותה, כגון תפילין. אדם מניח תפילין, עושה נטילת ידיים, עושה מעשה. בקריאת שמה הוא לא עושה שום מעשה. אפילו שהגמרא בבבא מציעא דף צדיק אומרת שהקימת שפתיים נחשב מעשה, כך הלכה, עכשיו זה לעניין צער בעלי חיים. על העניין שלא תחסום שור בדישו, אם הבעל הבית צעק על השור ולא נתן לו לאכול בדרך חרישתו, זאת אומרת הגמרא עובר בלב, השור מפחד ממנו.
השור נפגע.
אה?
נפגע.
כן, צריך לבקש ממנו מחילה ביום הכיפורים. אבל פה קריאת שמה אין בה שום מעשה. רק דיבור, גרדה, דיבור בלבד. מצווה שהיא נעשית על ידי דיבור היא חשובה יותר, מה כוונה חשובה יותר, היא מתקנת במקום יותר גבוה ממצווה שיש בה מעשה. קוראים לזה ברשש פנימיות וחיצוניות. דהיינו, למשל, קריאת שמה באופן כללי היא מתקנת בעולם האצילות. אבל תפילין או נטילת ידיים, כל מצווה שיש בה מעשה, מתקנת בעולם, איזה עולם? הבריאה, בקיצור, או בהערכות ביה, מתקנת בכל ביה. דרך הרבנו הרשש שכותב חיצוניות, הוא יכול לכתוב לך בריאה. אבל אתה צריך להבין שחיצוניות הכוונה לכל ביה. זה כלל יסוד בסידור, שאיכן שכתוב פנימיות, זה הכוונה להצילות. ואיכן שכתוב פנימיות, החיצוניות, הכוונה לביה. אפילו שהרב יכתוב חיצוניות זה בריאה, אתה צריך להבין שכוונה לג' עולמות ביה. אז מצוות עשה שבדיבור מתקנת בעולם האצילות. אז קריאת שמה היא באופן כללי בעולם האצילות. אלא מה שבעולם האצילות, אני חלק כמה פרטים. יש אצילות דה אצילות, יש ביה דה אצילות, כמו שתכף נראה. דבר שני, רבנו הרשש אמר, קריאת שמה הוא חמור ומעולה יותר. ולא כתוב כאן ממה הוא חמור ומעולה יותר. אבל בנהר שלום, בדף י"ח עמוד ד', כותב רבנו הרשש, שהמצווה הזאת של קריאת שמה הוא חמור ומעולה יותר מן היוצר. כן? מה הכוונה יותר מן היוצר? רבנו הרשש, למה הוא מדגיש שהוא חמור ומעולה יותר? בפני שסך הכל, הרי אנחנו תמיד למדנו שיש הרי ארבע מערכות בתפילה, ארבע חלקי תפילה. יש קורבנות ונרות, יוצר, שזה ברכות וקריאת שמה, ועמידה. פה רבנו הרשש מסביר לנו שאפילו שקריאת שמה היא באה בתוך היוצר, אז אם כן היה ראוי לספח אותה ליוצר, אומר הרב לא, כמו שזה מצוות עשה דאורייתא, זה חמור ומעולה יותר מן היוצר. זה הכוונה. למה הוא לא כתב כאן יותר מן היוצר? כי הרבנו השש מבין שהלומד, הוא יודע איפה הוא נמצא, הוא נמצא בתוך היוצר. אז אתה מדמילתא, כוונתו שהוא חמור ומעולה יותר מן היוצר, וכל שכן שהוא חמור ומעולה מהזמירות או מהקורבנות. זה ברור. כמפורש בנער שלום, גם יש לשון כזאת בנער שלום דווקא פזיים כמדומני, שהוא חמור ומעולה יותר מקורבנות, זמירות ויוצר. אבל בי"ח עמוד ד', רבנו השש כתב בנער שלום, שהכוונה שהוא חמור ומעולה יותר מן היוצר מספיק. אתה מבין שאם הוא חמור ומעולה יותר מן היוצר, כל שכן מזמירות וקורבנות, שזה קומות יותר נמוכות. זה מה שכותב רבנו הרשש. יאמר הקראת שמה, שהיא מצוות עשה בדיבור. אמרנו בדיבור להפוקה ממצווה שהיא תלויה במעשה, ושהוא חמור ומעולה יותר. זאת אומרת, מצוות עשה של קראת שמה, גם יוצר זה דיבור. אבל קראת שמה זה מצוות עשה מן התורה, לכן הוא חמור ומעולה יותר מן היוצר. התקן בו, מה מתקנים על ידי קראת שמה? אומר רבנו הרשש, קודם כל צריך לתקן בו פנימיות וחיצוניות דה פנימיות דה בריאה. עוד פעם, אדם שאומר קראת שמה, מתקן בו פנימיות וחיצוניות דה פנימיות דה בריאה. זאת אומרת, הרי אמרנו שיש ארבע חלקים בתפילה. באצילות יש פנימיות וחיצוניות, וכל אחד מהם נחלק לפנימיות וחיצוניות. בסדר? פנימיות וחיצוניות. גם פה, כל אחד מהפנימיות וחיצוניות האצילות נחלק לפנימיות וחיצוניות. עכשיו, אותו דבר יש בשאר העולמות. גם בבריאה יש לו פנימיות ויש לו חיצוניות. זה כבר אמרנו מקודם, שפנימיות וחיצוניות זה אצילות וביאה. זאת אומרת, כל אחד מהם יש לו ארבע עולמות. אצילות יש לו ארבע עולמות, פנימיות וחיצוניות, דיין, וזה אצילות, זה אצילות, וזה ביאה של האצילות. כמו אחרינו בבריאה, גם כן, פנימיות וחיצוניות זה אצילות וביאה. עכשיו, הפנימיות והחיצוניות זה בריאה, גם הם, יש להם כל אחד, פנימיות וחיצוניות. הנה, החיצוניות, גם כן, יש לו פנימיות וחיצוניות. אומר רבנו הרשש, תראו את הלשון, בקריאת שמה, איפה אתה מתקן? איזה עולם אתה מתקן? על ידי קריאת שמה, אומר רבנו הרשש, לתקן בו פנימיות וחיצוניות, דה פנימיות דה בריאה. אז איפה זה פנימיות וחיצוניות, דה פנימיות דה בריאה? הנה, פנימיות וחיצוניות, דה פנימיות דה בריאה. זאת אומרת, אתה מתקן את עולמות הביאה, אצילות וביאה, דה אצילות דה בריאה. לא צריך לדעת את הפשט, הפרט הזה לעניין ההלכה למעשה, אבל זה בידע כללי, אנחנו עומדים שאנחנו מתקנים את כל דלת עולמות הביאה של הפנימיות דה בריאה. אבל בלשון של הרשע שהוא הוציא את זה בלשון פנימיות והחיצוניות, פנימיות דה בריאה.
תעבור כי מהעמידה שזה אצילות ממש?
כן, אבל אנחנו תכף נראה שבקריאת שמה גם אנחנו עובדים באצילות. אנחנו כבר בקריאת שמה עולים עד האצילות. אבל כרגע, בשביל ההתחלה, אומר רבנו הרשש, הפרט הראשון שאתה צריך לדעת, בקריאת שמה, אתה מתקן את פנימיות וחיצוניות, דה פנימיות, דה בריאה. הנה עוד פעם נקראת הלשון, לתקן בו פנימיות וחיצוניות, דה פנימיות, דה בריאה. בסדר? אז פה קריאת שמה. עכשיו נשאר לנו לדעת, אנחנו בבריאה. נשאר לנו לדעת מה נתקן, במה מתקן את הפנימיות והחיצוניות דחיצוניות דבריאה. את הפנימיות ואת החיצוניות דחיצוניות דבריאה, מה מתקן שם? עכשיו, את הפרט הזה גם בנער שלום זה כתוב, שהפנימיות והחיצוניות דפנימיות דבריאה נתקן על ידי קריאת שמה. זה נער שלום כ"ז, עמוד ראשון. רבנו הרשש גם שם הוא כותב את זה. האמת, לא כל מקור שנמצא בנער שלום הוא ראה לסידור. זה עוד כבר חשוב, צריך לדעת. למה? כי נער שלום הרי ידוע מהרב הירא בספר הנימוקים שלו בקניין פירות, הרב הירא אומר שנער שלום הוא לא ניתן לעלות על דפוס. רבנו הרשש לא הסכים להדפיס את נער שלום. אחרי שנפטר רבנו הרשש בטרם מת, בגיל 52, אז רבנו הרשש הניח כתבים שם בספרייה שלו. בא אחד מהחכמים, קיבס כל הכתבים האלה, לקח אותם לדפוס. ואחר כך נהיה כעס מזה בבית אל, הרב דברי שלום כעס מאוד על העניין הזה, שהלכו והדפיסו את ספר נהר שלום, כי הרבה לשונות בנהר שלום, רבנו הרשש, איך אומרים, התחרט שכתב אותם, הוא חזר בו מהרבה לשונות שם, הוא לא רצה בכלל להדפיס אותם, הוא רצה לגנוז אותם, אלא מה, הוא נקח ביותר אמת, לא הספיק לעשות סדר בספרייה, אלה באו, לקחו את הכתבים מה שמצאו, עשו דפוס נהר שלום. אז טוב, כמובן ש... איך אומרים, כל מה שקרה בדיעבד, זה היה רצון השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שבאמת יהיה ספר נהר שלום, יהיה דבר כזה. ויש לנו הרבה לשונות שרואים מקור נאמן למה שכתוב בסידור, אבל יש הרבה מקורות סותרים בנהר שלום. יש מקומות שרבנו הרשש כותב הפוך ממה שכתב במקום אחר בנהר שלום. זה מובן, כי אז זה כתבים שרבנו הרשש שהיו מפוזרים אצלו. חלק מהדורה הראשונה, חלק מהדורה האחרונה, חלק הוא רצה לגנוז, חלק לא. הוא היה צריך לעשות סדר, אבל הוא לא הספיק לעשות סדר. ונהיה מזה סתירות בנהר שלום. חלק מהמקורות, אתה יכול למצוא אותה בנהר שלום, אם מצאת שם, זה טוב. זה עוד מקור שהוא ברוך לעניין הזה של הסידור. עכשיו נשאר לנו לדעת, למשל, אז בן אדם יודע שבקראת שם הדבר ראשון שהוא מתקן, זה הפנימיות והחיצוניות של הפנימיות דבריאה. עכשיו, כל עולם יש לו את החלק, את הארבע חלקים האלה שנתקנים. אנחנו נלמד, כל פעם שנתקדם, נלמד איפה נתקן, נגיד, פנימיות ופנימיות הצילות, איפה נתקן החלקים האחרים. אתם זוכרים תמיד שאנחנו למדנו גם השיעורים באוצרות, שתמיד החיצוניות הכי גמורה, היא מתקנת את ארבע חלקי המעשה. ארבע חלקי המעשה מהם, יפנה ויטול ידיו, זה מתקן את החיצוניות של העשייה. אחר כך, יש לנו את הטלית, שזה מתקן את החיצוניות של היצירה. אחר כך תפילין של יד, בריאה, תפילין של ראש, הצילות. אז החיצוניות זה חיצוניות, זה בטוח שזה נתקן על ידי תפילין של יד. בסדר? החיצוניות זה חיצוניות של עולם הבריאה, נתקן על ידי הנחת תפילין של יד. מה כוונה נתקן? נתקן הכוונה שהמערכת שאדם עושה, מתקן, על ידי תפילין של יד, פירושו של דבר שהוא העלה את הכלים והרפח הנתייחסים לאותה בחינה, והמשיך לאותו מקום את המוחים, על ידי שהוא העלה לשם בירורים, זה נקרא תיקון גמור.
עד לשם, מהם זה הגיע?
כמובן, על ידי חלקי התפילה. שורים קורבנות וזמירות, כמו שנלמד אם ירצה השם. כן, נעזור בטח. אנחנו אמרנו שבכל מקום, למשל פה הנה הרב אמר לנו איך הלשון, לתקן בו פנימיות וחיצוניות לפנימיות דבריה. מה הפירוש המילה לתקן? בדרך כלל שרבנו הרשב אומר לתקן בסידור, יש שתי סוגים של תיקון בסידור. את התיקון הפחות עיקרי, זאת אומרת התיקון ההתחלתי, לא רואים אותו בכל מקום, פה לא רואים אותו. וזה תיקון שלומדים אותו בעניין של השכמת הבוקר. ואילך, פה מה שכתוב לתקן, ברוב מקומות בסידור, לתקן את העולמות האלה, פירושו של דבר, שהאדם מברר את הבירורים המתייחסים לאותו מקום, מעלה אותם לרום המעלות המתייחס לאותו עולם, שתכף נסביר מה הכוונה, ממשיך לשמוחין דמה הוא בן, כמו שלמד שער התיקון פרק ג', בהרבה מקומות שזה עיקר התיקון מה הוא בן, מתחברים, ואז נמשכים על ידי ככה מוחין לאותו עולם, זה נקרא שהעולם הזה נתקן. ואז, יום למחרת, הוא עולה במדרגה ועולה ומזדקח עד שהוא נדבק במעציל כביכול. כמו שמליץ רבנו בנהר שלום דף י' ג'. אבל פה, התיקון זה כמו שהסברנו. עכשיו, שאלה אחרת שמתעוררת. זאת אומרת, אם אני אומר שלתקן, אנחנו לא רואים איך זה נעשה. רבנו הרשב אומר שמה, שאתה קורא קראת שמה, אתה צריך לתקן פנימיות וחיצוניות ופנימיות דבריאה. לא ראינו שעשינו בעבור זה כלים ורפח למשל. לא ראינו שעשינו פה. אבל תכף נראה, אולי בהקדמת היוצר, נראה אם הספיק הזמן היום, שיש פעולה כזאת שאדם עושה ביוצר, שהוא מעלה בירורים. בוודאי שיש. בוודאי שאדם מעלה בירורים, הוא מתחיל לברר את הבירורים מתחתית העשייה, בפתאום הקטורת. אחר כך הוא עולה לאיזה הוא מקומן, אז הוא כבר מתחיל לברר בירורים שהם עולים בעולם העשייה, מדרגות של עולם העשייה. זמירות, אז הוא עולה במדרגות של הספירות של עולם היצירה. אחר כך הוא מגיע ליוצר. הוא ממשיך עם הכלים ורפח האלה. אז גם הבירורים האלה שהוא מעלה, נכון שתכלית הבירורים הכי זקים הם לעלות אותם לעולם האצילות, אבל יש גם כלים ורפח שמתייחסים לעולמות שמתחת. זה מאוד קשור למה שהזכרנו בשיעור של יום ראשון בעץ חיים שהיה, שיסוד עצום מבאר רב עלי נהר מכוח הלשונות האלה של הסידור. הרי יש כלל שרבנו הרשש בעצמו, כותב בספר רחובות הנהר, שזה כלל שלכאורה שמי מסתכל עליו על הפשט, הוא רואה סתירה מהסידור לשם. ברחובות כתוב בדף ב' עמוד ב', וגם ב' עמוד ד', כתוב שכל ההוויה של ג' עולמות ביה היא נעשית רק מהכלים ורפא האלה. כמובן שנקראים שברי כלים וחלקי אורות, שזה לרפא, מה שהם נקראים בלשון כזאת זה רק בערך עולם האצילות. אבל כשהם לעצמם הם פרצופים ועולמות גמורים. אבל אם תיקח אותם ביחס לעולם האצילות, יש שם רק חלקי נוקבה. ככה לשון הרשע שם. מה זה חלקי נוקבה? שם בן. אז אני אשב בתוכו שם סק, כמו שלמדנו בדרושים, שתמיד סק בתוך הבן, ושם אב בתוך המה. אב ומה דאק, וסק ובן דאק. טוב, יש שם גם סק, לא נורא, אבל מה שעולה בשם שעה, זה כלים ורפא הדמה, דבן, שם בן, דאק. החיצוניות יצאה מעיני אק, נשבר נפל לביה, יש שם שברי כלים ורפא, המתייחסים למלכויות דבן. אז עכשיו אתה מבין, גם רבנו עכשיו נותן לך להבין שם ברחובות, שכל תכלית האדם, שהוא עובד את השם עושה תורה ומצוות, אז הוא מברר. הוא עושה בירורים, והוא מרוקן את ג' עולמות ביה. ברגע שהתרוקנו ג' עולמות ביה, אז יש עולם יותר מתוקן, יש עולם אחר אחר כך, יהיה עולם רוחני, את חיית מתים, כל מיני עניינים שיהיו אחר כך. אז אתה מבין שלא שייך שם לשון תיקון בג' עולמות ביה. ברגע שאני אברר את הכל, נגמר עולמות ביה, היו כלא היו. כשאתה בא לסידור, אתה מבין שגם בג' עולמות ביה נתקנים העולמות שם על ידי בירורים ועל ידי תיקונים שזה המשכת מוחין לתוכם, ומסתם שזה גם כן כלול מחלקי מה הוא בן, כי זה סוד תיקון. אז הרב עלי נהר מבאר סוד עצום, וכמובן שרבנו הרשש הוא לא יסתור את דבריו שברחובות הנהר, וכל שכן את דברי הרב בעץ חיים, או במבוא שערים, שזה המקור שם, שהרב כותב במבוא שערים דף י' ד', שג' עולמות ביה, שם משם המקור, על הרחובות דף ב' שהזכרנו, דף ה', שמשם המקור שמה שמאבד ג' עולמות ביה זה הכלים ורפח, אין יותר שם. אין שם המשכת מוחין, כביכול אתה מבין, או חלקי שמה חדש בביה, מה שייך. אבל יש בעץ חיים, בשער החשמל, בפרק ג', שער מ"א, עץ חיים, שער מ"א, פרק ג', הרב יונתן שם היסוד. רומז אותו, והביא אותו הרב עלי נהר בעוד ת'. כותב הרב עלי נהר, רבי ניסים הררי, הרנה. הרנה זה רבי ניסים הררי. הוא היה מגדולי חכמי הרם צובה, יש לו ספר דק דק דק. וזה ספר נימוקים על הסידור של הרשש. הוא לא מבאר כל סוגיה, אבל הסוגיות החמורות הוא נושא ונותן בהם, ומדי פעם הוא מבאר איזה כלל חשוב שלא כתוב באף מקום, וגם אם אנחנו זוכים, אז הוא מערה את מקורו גם כן. יש איזה מקור נדיר בדברי הרב, אז הוא גם כן עוזר. זה ספר עלי נהר, ספר מאוד חשוב בלימוד הסידור. הוא כותב, למשל בלשון הזאת שלמדנו עכשיו לתקן את הפנימיות והחיצוניות ופנימיות ובריאה. הסברנו שלתקן זה לברר את הבירורים ולהמשיך את המוחיל למקומם. משמע שיש כלים ורפח שאתה לא מעלה אותם לעולם האצילות. יש כלים ורפח שהתכלית שלהם זה להתקן, וג' עולמות ביה. זה חידוש אדיר. אנחנו יודעים שכל הכלים ורפח הם היו איפה? בעולם האצילות הם היו.
אז אם כן... כל הביה זה קלקול למעשה, זה השגיאות.
נכון, כפייכול זה דבר שלא היה צריך להיות.
ממה יראה ביה? מעל
עצמו. נכון. אבל אם אני יודע שכלים ורפח זה חלקים שנפלו לביה והם היו בעולם האצילות, אז התיקון שלהם איפה? לחזור לאיפה שהם באו. אז אם כן, איך פתאום צצו להם הכלים ורפח האלה בג' עולמות ביה? זה לא מובן. שם הרב מבאר בעץ חיים שבעולם הנקודים היה את הגר, כן, החוכמה בינה לנקודים, והיה את הזון. אלה שהם נשברו ונפלו כלים ורפח. אומר הרב עלי נהר, כמובן עם כוח דברה שהזכרנו בשער החשמל, אומר הרב שהמלכים האלה הם היו כלולים מהביה. דהיינו, שאזו נשברים הכלים שלהם ונופלים מחלקי אור, אז מה שעולה אחר כך כלים ורפח להתקן, זה רק כלים ורפח שהיו נמצאים באצילות של השיבת מלכים. כל אחד מהשיבת מלכים כלול מהביה. חסד, יש לו הביה. הגבורה דנקודים, יש לו הביה. עד המלכות דנקודים.
כאילו רק הגרים עלו?
אפשר לקרוא לזה גרעין החינמי, כן. בסדר, אבל בלשון של הרב, או כלל אצלנו פנימיות וחיצוני שזה הסילות וביה, אז הוא משתמש בלשון של הביה. עכשיו, עוד פעם, אז בקיצור, לא מכל לכתוב חג התנאיה ולעשות פרט על כל אחד, בקיצור, אז אנחנו כותבים זון.
לפי הסברה הזאת, צריך להתפלל פעם אחת ביום.
לא, זה עוד פרט, כבר לא מכיר את השלוש כלים.
כן.
נכון, אבל יש את הכלל שכמובן שכל אחד נפרד לשלושה כלים. תכף נדבר על זה אם נספיק, בלי נדר. עכשיו, מה שקורה פה זה חידוש אדיר. מה שקורה מכוח המקור הזה, זה דבר שעד שלא מגיעים לשער החשמל, וגם מי שלומד בשער החשמל, הוא קשה לו מאוד להבין את היסוד הזה שהמערב הוא כדרכו, הוא נותן ללומד להבין, אבל בעצם הוא לא שם לב למה שהרב אומר. זאת אומרת, זה העומק האדיר שתמון בדרושי הרב. עד שהוא מגיע לסידור ורואה איך הלשנות האלה מסתדרים בעצם, הרי הרב כותב ברחבות הנער שאין בביה כלום, יש כלים ורפח, ואתה מעלה אותם, ואז ישכיל עבדי וירום ורם וניסה וגבה מאוד. אז אתה מבין שאתה צריך לברר את הכלים ורפח מביה לרוקן את ביה ושלום, זהו. אבל שם הרב אומר שבעצם יוצא, מהסוגיה הזאת יוצא, שג' עולמות ביה, הם היו בעצם כלולים בכוח, בעולם האצילות, שאחרי שאתה לומד שיש שורש וענף והערה, אז אתה אומר שזה מוכרח שזה היה כן. כשאתה רואה את הציור הזה, זה חידוש אדיר לכאורה. אז ביה, הם היו כלולים בכוח, בעולם האצילות, אבל אחרי שהם יצאו לפועל, אתה מבין שהיו שם חלקי אור וכלים שמתייחסים דווקא לג' עולמות ביה, שהם לא יעלו באותו שלב הזה עכשיו, שאני אומר מחר בבוקר קראת שמה, הם לא יעלו לעולם האצילות, הם יתקנו שם בעולם הבריאה. ואז יוצא שבעצם שיש את ביה התחתונים, זה היה עולם הנקודים, שזה עולם האצילות. עכשיו מה יוצא מזה? יוצא שהזון השקשר, שהזון ישברו, שזה כלים ורפח, אז הזון האלה הם היו כלולים מהביה. זה דברי הרב פורשה. הם היו כלולים מביה, אז כל כלים ורפח שמתייחסים גם לאצילות, גם לבריאה, גם ליצירה, גם לעשייה, לביה התחתונים כמובן, כל זה ירד למטה. הכל ירד למטה. אז מה היה? כל האביה האלה ירדו למטה, והחלקים של בריאה, יצירה ועשייה, דזון או דשיבת המלאכים, הם יישארו במקומם. זאת אומרת, העשייה דזם, דשיבת המלאכים, היא נפלה לעשייה תחתונה. זה נהיה מזה, עשייה תחתונה. היצירה נפלה ליצירה. כוונה, יצירה, דשיבת מלאכים, נפלה לעולם היצירה תחתונה. בריאה היא נפלה לבריאה תחתונה, נעשה מזה בריאה תחתונה. עכשיו, אז כלים ורפח של עולם הבריאה, נפלו לעולם הבריאה, הם לא יחזרו יותר לעולם האצילות. אז מה שחשבנו מקודם, תשמע, אז שהכלים ורפח שהיו באצילות, הם צריכים לחזור לאצילות, טוב, עכשיו הם לא חוזרים.
אז רק האצילות של
הזון. כן. עכשיו הם לא חוזרים, יכול להיות שאחרי 2,000 שנה הם יתעלו ויחזרו. כמו שרבנו הרשש כותב ברחבות הנהר, זאת אומרת, ייתכן שמה שכתב רבנו הרשש ברחבות הנהר,
כמו לדע, זה לא שבירה בעצם.
אז למה אתה מלא אותם לבריאה?
כן, אבל זה נקרא שבירה, כי סך הכל אם אני מסתכל מלמעלה, אני רואה שברי כלים. זה דומה למשל, שבן אדם, גמר מזכרה במסכת שבת, שאם עכשיו נשבר כלי, ואחד מהחתיכות, אפשר לעשות פה עוד קיבול.
מקבל
תאומה. כן, אז אפשר מקבל תאומה, אפשר להשתמש בו. זאת אומרת, מלמעלה באצילות זה לא שווה כלום. קח את הכלי הזה לכפר שמריהו, לא ימלאו בזה מים. קח אותו ל... אני יודע איפה.
עזה, לא יודע.
זהו, עזה.
מה עניין של הבירור של העולמות האצילות?
זה מה שאמרנו עכשיו. אז נחזור רגע לשאלה האדירה הזאת. השאלה הייתה, רבינו הרשע שומר, עוד נחזור לזה שהוא רבה בלי נדר. כי זה יסוד עצום וגם עמוק מאוד. עוד לא סיימנו אותו. רבנו הרשש כותב ברחבות הנהר דף ב' שכאשר יגמרו להתברר בירורים מביאה, אז יבוא המשיח. אתה בא לסידור, אתה רואה שהבירורים שנפלו מעולם הנקודים, שזה עתיד להיות האצילות, חלק מהם עתידים להישאר בעולמות ביה, עובדה שאתה מתקן אותם בכל יום. אבל, כמו שאמרנו גם מקודם, שבעצם ייתכן שהדברי הרב ברחבות הנהר ש... ינחלו כל הבירורים מג' עולמות ביה, זה מתייחס לשלב יותר מאוחר מהשלב שאנחנו מחזיקים את סידור תפילת החול. כי עכשיו, כל עוד שלא בא המשיח, אתה צריך לעשות תיקון לבירורים האלה בג' עולמות ביה. ייתכן שהבירורים האלה של ביה דשבע המלכים שעתידים להיות חלקי כלים ורפא ויתקנו מהם מוחין בעולם הבריאה, ייתכן שזה שלב לפני שבוע המשיח. רק אחר כך, הרי שתיקנת את זה, למשל קראת שמה של מחר, הרי שתיקנת את הביה האלה, ייתכן שברבות הימים הם הולכים ומתעלים ונעשים עולם האצילות. צריך לדעת מתי זה בדיוק קורה. זה מה שאמרנו, שכלים ורפח שנפלו מהאצילות, אני מבין שהם צריכים לחזור חזרה. הביה, ג' עולמות ביה, בריאה, יצירה ועשייה של השיבת מלכים, הם כרגע לא חוזרים. זאת אומרת, שאני מברר כלים ורפח לעולם האצילות, אני צריך לדעת שיש כלים ורפח שהם לא עולים לעולם האצילות, יחד עם הכלים ורפח של האצילות לשיבת המלכים.
שהם עולים.
שהם עולים.
שמענו בשער רפח שכלים נפלו ואנחנו מעלים אותם. כן. זה רק של האצילות של זו?
של שיבת המלכים.
של האצילות, לא של ביה?
נכון. זה פרט שמעולם לא היינו עודים אותו.
לא, זה כתוב בשער החשמל, אבל אם היינו מגיעים לשער, לא יודעים את זה.
אז אולי כבודו יעשה שיעורי בית על שער החשמל פרק ג' ויגיד לנו אם הוא מבין את מה שאמרנו שם.
אם אנחנו אומרים שהכל עולה, זאת אומרת, לעולם האצילות לא תהיה מתוקנת עם הביאה, אלא גם האצילות תעלה לפה.
נכון.
אז תמיד תהיה אותו תמונה.
נכון. יפה מאוד. תמיד האצילות יהיה לו ערך עליון יותר מביאה. עד שהכל יתעלה ויהיה הנר והרוכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.